הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, הדף היומי. יום שני, כוח בתיבת תשע"ה, כ"ח בתיבת תשע"ה, מסכת יבמות, דף ק"ז, תחילתו של הפרק ה-13 ממסכת יבמות. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזהו הרדיו המביא עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת מפעל הדף היומי כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. 15 ימים, 15 דפים עד לסיום מסכת יבמות ביום י' בשבט תשע"ה הבא עלינו לטובה. ברכות והודעות מעתה ועד עולם. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור, ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. לא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. זה תלמוד תורה שהוא כנגד כולם, התלמוד תורה שהוא מגנה ומצלה. אנחנו לומדים לעילוי נשמתה של אמי מורתי הרייני, כפרת משכבה, מרת יפה שינדלפייגה בת רב מאיר שרגא עליה השלום, שנשמתה תעצר רורה בצרור החיים, ולאחיותה, בתחיית המתים עם כל מתי עמך ישראל ברחמים. אמן. טרם שניגש לעיקר העניין שלשמו התכנסנו, תחילת הפרק השלושה של מסכת יבמות, נשיב על השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. עת סיימנו ללמוד את דף כובב, הדף המסיים את הפרק ה-12 של מסכת יבמות. שאלה הראשונה הייתה, מה זה חליצה מוטעת? האם היא קשירה ומדוע? התשובה היא, אמרו לו ליבם חלוץ לה ובכך אתה קונסה, לרש לקיש קשירה ולרבי יוחנן פסולה מפני שצריכים שניהם לכוון כאחד. חלוץ ותיתן לך 200 זוז, החליצה קשירה והיא אינה צריכה לתת לו, כי היא אינה בדיני תנאים כיוון שאי אפשר לחלוץ על ידי שליח. שאלה שנייה, האם חולצים כשאין מכירים והאם כותבים גט חליצה? התשובה זו מחלוקת רבונה ורבה. לדעת רבונה חולצים אף שאין מכירים ולכן לא כותבים גט חליצה שמה החולץ אינו יבמה. ולרבה אין חולצים אלא כשיודעים שהחולץ הוא היבם. ולכן אפשר לכתוב גט חליצה שוודאי ביררו בית דין קודם לחליצתו שהוא היבם. מדוע לא כותבים בגט חליצה את כל הפסוק מעין יבמי? התשובה היא מפני שהגט אינו מסורטט ואין כותבים פסוק אלא בסרטוט. במה צריך להיזהר המקריא את האישה פרשת חליצה ומדוע? לדעת הבאי לא יפסיק במילים לא חפצתי לקחתה, ולדעת רבה מותר להפסיק בזה. ומודה רבה בלא אבה יבמי שלא יפסיק בין המילה לא לבין המילה אבה, כי אז משמע רצה היבם ליבם. השאלה האחרונה, מה דין ירקה וקלטתו הרוח ומדוע? התשובה, קלטתו הרוח אינו כלום מפני שהתורה אמרה בפניו, וכאשר היא גוצה והוא ארוך כשר מפני שזה היה בפניו. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות על דף כובב ממסכת יבמות, וכעת הכל ארוך ומוכן לגשת לטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שני בשבוע, כוח בתיבת תשע"ה, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, דף כ"ז ממסכת יבמות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בתחילתו של דף כ"ז, תחילתו של הפרק ה-13 ממסכת יבמות, פרק ששמו בית שמאי. מן המשנה הראשונה של הפרק החדש, פרק 13 ממסכת יבמות, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. הפרק הזה בא לבאר את דיני קידושי קטנה מדרבנן, וכן דיני יציאת הקטנה מבעלה באופן שנתקדשה קידושים מדרבנן. מן התורה יכול האב לקדש ולהשיא את ביתו הקטנה אפילו בעל כורחה, והוא זכאי בכסף קידושיה. כיוון שמן התורה הבת עד גיל בגרות, שהיא בת י"ב שנה ושישה חודשים, הרי היא ברשות אביה ויכול אף למוכרה לשפחה. וזיקתה לו התורה שיכול לעשייה כרצונו ושלא מדעתה. ואם בעלה רוצה לגרשה, אם זה מהאירוסין, אז אביה מקבל את גיטה. ואם זה מהנישואין, הסתפקו התוספות במסכת קידושין דף יוד עמוד א', בדיבור המתחיל ומקבל, האם האב יכול לקבל את גיטה. זכות האב לקדש את ביתו היא אפילו כמה פעמים, אבל רק כל עוד שלא ניסית, כיוון שבנישואיה יוצאת מרשותו. קטנה זו שנתגרשה נקראת בלשון חז"ל יתומה בחיי אביה, שאומנם אביה חי, אבל דיניה כלפי זכויות האב הם כמו שאין לאב, כי זכותו של האב פקעה ממנה. וכן באופן שאכן אביה מת, שאז באמת היא יתומה, הדין הוא שמדאורייתא אין לאף אחד זכות לקדשה ולעשייה. אבל חז"ל ראו שיש חשש בקטנה זו שאינה ברשות האב שתהיה מופקרת, ותקנו שאימה ואחיה, שהם הכי קרובים אליה, יוכלו לקדשה ולעשייה כדי שהקטנה תהיה ברשות בעלה, וממילא הוא ישמור עליה ולא תהיה הפקר. כמו כן תקנו חכמים שבגיל מסוים יכולה גם לקדש את עצמה. יש מחלוקת ראשונים, באופן שהיא יתומה בחיי האב, האם תקנו שגם אביה יכול לקדשה. שונה מעשה הקידושין והנישואין של קטנה מדרבנן מהאופן של קידושי האב מדאורייתא. מדאורייתא יכול אביה לקדשה ולעשייה אפילו בעל כורחה. אבל בקידושין שעל פי תקנת חז"ל, אין אמא ואחיה יכולים לקדשה ולעשייה שלא מדעתה. גם אופן יציאתה מבעלה שונה מהאופן שנתקדשה בדאורייתא, ששם צריכה גט ככל אישה נשואה. לעומת זאת, כשנתקדשה רק מדרבנן, אינה צריכה גט אלא יכולה למען שאינה רוצה בבעלה, ואז מותרת להינשא לאחר. יש אומרים שהמיון הוא רק כדי להפקיע את בעלה מזכויותיו שאינו זכאי במעשי ידיה ובפירותיה. אבל העתירה לשוק היא לא צריכה למען, אלא היא הולכת להינשא לבעל אחר, וזה עצמו הוא המיון. לפי זה נמצא שאין איסורי איש את איש בקידושים מדרבנן, אלא זה גופה שהולכת לאיש אחר, זה עצמו המיון. עוד שונה המיון מהגט במהותו, שהגט נחשב ליציאה מרשות הבעל, מה שאין כן המיון עוקר את האישות למפרע. הנפקא מינה, האם אסורה בקרובי בעלה? כאשר יש גט, הגט מתירה רק לצאת לשוק, אבל נשארת אסורה בקרובי בעלה, וכן הוא אסור בקרובותיה. מה שאין כן במיון, לאחר המיון, אין איסור קרובה ויכולים להינשא לקרובים. המשנה שפותחת את הפרק ה-13 בדף קוף זין עמוד א', מביאה כמה מחלוקות שנחלקו בית שמי ובית הלל בדיני מיון. וכך אומרת המשנה, בית שמי אומרים אין ממענין אלא ארוסות, קטנה יתומה שניסית על ידי אמא או אחיה, אינה יכולה למען ולהיות מותרת לשוק אלא אם נתרסה בלבד, אבל אם ניסית לא תמען לכתחילה. בבית הלל אומרים בין ארוסות ובין נשואות יכולות למען. המאירי מאיר, מדוע נקת התנה ממענין לשון זכר, הקטנה היא הממענת והיה לו לומר ממענות, והוא מבאר שזה דין על בית דין, שאפילו מיינה בפניהם, אינם נזקקים לכתוב לגט מיון לעתירה. עוד מחלוקת בין בית שמי לבית הלל מביאה המשנה, בית שמי אומרים, אין מיון מתקיים אלא בבעל בחייו ולא ביבם. אין דין מיון בקטנה שנפלה לייבום, שאם בעלה מת ולא מיינה בו ונפנה לפני הבם, לא יכולה למען עכשיו ביבם ולהיפטר מזיקתה אליו, אלא תמתין עד שתגדיל ותחלוץ. ובית הלל אומרים, בין בבעל ובין ביבם, מתקיים דין מיון. יש מחלוקת המוראים בגמרא, האם המיון הוא בנישואים הראשונים של המת, או בזיקה ליבם, ונפטרת מייבום, או שמדובר באופן שהיבם עשה במאמר, ואז יכולה למען רק במאמר שעשה. אבל לגבי הזיקה שקיימת ביניהם, אינה יכולה למען וצריכה חליצה. מחלוקת שלישית במשנה, בית שמי אומרים לכתחילה, המיון צריך להיות בפניו של בעלה, אבל שלא בפניו לא, כיוון שאם היה כאן, שמה הייתה בושה ממנו, ולא הייתה ממענת. זאת אומרת שבית שמי סוברים שיש עניין להתרחק מהמיון. בבית הלל אומרים, יכולה למען בין בפניו בין שלא בפניו, שאין בעלה צריך להיות נוכח בזמן המיון. מחלוקת רביעית בין בית שמי לבית הלל. בית שמי אומרים, בבית דין המיון צריך להיות בפני בית דין של מומחים. בבית הלל אומרים, בין בבית דין ובין שלא בבית דין, אין המיון צריך להיות דווקא בפני בית דין של מומחים, אלא יכול להיות אפילו בפני שלושה אדיוטות. אמרו להם בית הלל לבית שמי, ממענת והיא קטנה, כל זמן שהיא קטנה יכולה למען, ואפילו אם נתרסה או ניסית 4 ו-5 פעמים, יכולה למען כל פעם, אחרי שנתרסה או שניסית. אמרו להם בית שמאי לבית הלל, לא שייך לומר שיכולה להרס כמה פעמים ולמען בכל פעם, כיוון שאין בנות ישראל הפקר, ובזה שממענת כמה פעמים, נראה הדבר כהפקר. אלא ממענת פעם אחת וממתנת עד שתגדיל כדי להרס פעם שנייה, ותמען בראשון ותינסה. ולכמן בדף קוף זין עמוד ב' תקשה הגמרא, הלו כבר מיינה בראשון, ומדוע צריכה שוב למען בו. זו היה המשנה שלנו שפותחת את הפרק ה-13 במסכת יבמות בדף קוף זין עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא 4 ביורים לבאר את הדין הראשון של בית שמאי שתקנו מיעון רק לארוסה, ולא לנשואה. הביור הראשון אמר רב יהודה אמר שמואל, מה הטעם עד בית שמאי? מה הטעם של בית שמאי שסוברים שאין ממענין אלא ארוסות ולא נשואות? הרי גם באותם נשואות הן קטנות. התשובה היא לפי שאין תנאי בנישואין, שהואיל והכלל הוא שלא מועיל תנאי בנישואין של גדולה, ואפילו שהיה תנאי בזמן הקידושין, כגון שקידש אותה על מנת שאין בחמום, אנחנו אומרים שבשעת ביה משום חיבת ביה הוא מוכל על התנאי, והיא נאמר, אם נאמר שקטנה נשואה גם כן תמען ותייצא מבעלה ללא גט, עתי למימר יש לחשוש שמה אנשים יאמרו, שמה שהיא הותרה לשוק זה לא בגלל המיון, אלא זה משום שיש תנאי בנישואין, ומסתם היה ביניהם תנאי, והתנאי לא נתקיים, וממילא יבואו לומר גם בנישואין דאורייתא שיש תנאי בנישואין, ובאופן שלא נתקיים התנאי יכולה לצאת ללא גט, וזה לא נכון. שהרי כאמור אין תנאי בנישואין. מקשה הגמרא, מזה שבית שמאי נקטו אין ממענין אלא ארוסות, משמע שבכל אופן שאינה ארוסה, היא לא ממענת, ואם כן נמצא שגם באופן שנכנסה לחופה ולא נבעלה, גם כן לא יועיל המיון. ומה היקה למימר, כיצד נבהר זאת? הרי בחופה לא שייך לומר שאין תנאי בחופה, שהרי שם אין את החיבת ביה שנאמר עליה שהוא מוכל על התנאי. מתרצת הגמרא, הטעם שלא מועיל מיעון גם כאשר נכנסה לחופה ואומנם לא נבעלה, זה לפי שאין תנאי בחופה. גם בחופה יש חיבת ביה, שמשום כך הוא מוכל על התנאי, כיוון שכל כניסה לחופה כוונת ביה היא. וממילא שייך לגזור שאם תמען בחופה, יאמרו שהוא משום שהיה תנאי ומועיל תנאי בחופה. מקשה הגמרא, הרי משמע בדברי בית שמאי שגם אם מסר האב את ביתו לשלוחי הבעל, היא לא יכולה למען. מה היא כלה מאמר? כיצד נבהר זאת? הרי באופן כזה, ודאי שאין שום קשר בין הבעל לאשתו. ודאי שאין כאן שום חיבה שנאמר שהוא מוכל על התנאי. ואם כן, מדוע שלא יועיל מיון? הרי אין בזה גזירה שיאמרו שמועיל בזה תנאי, שבאמת כן מועיל בזה תנאי. מתרץ את הגמרא, הטעם שאינה יכולה למען גם באופן כזה, זה משום שלא פלוג רבנן לא חילקו חכמים בתקנתם אלא גזרו, שבכל קטנה נשואה אינה יכולה למען. מקשה הגמרא ובית הלל, מדוע הם לא גוזרים שיאמרו שיש תנאי בנישואין? מדוע לא חוששים שאנשים יאמרו שיש תנאי בנישואין והסיבה שיצא ללא גט זה בגלל שלא יתקיים התנאי? מדוע לא חוששים שאנשים יטעו לחשוב שיש תנאי בנישואין? תרץ את הגמרא, מידה ידי. אנשים יודעים שהטעם שהקטנה הזו ממענת זה משום דנישואי קטנה דרבנן נינו. הנישואים של הקטנה הם רק מדרבנן ואין לחשוש שיטעו ויאמרו שזה שיוצא בלא גט זה מחמת שהיה תנאי. כולם ידעו שהיא יוצא בלא גט כי היא קטנה וקטנה יכולה למען. ביור שני במחלוקת בית שמאי ובית הלל. רבא ורב יוסף דאמרי תרוויו, שניהם אמרו הסבר אחד, טעם עד בית שמאי, הטעם של בית שמאי שאין מיעון בנשואה זה, לפי שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. ואם נתיר למען בנישואין, אנשים יחששו לישא את הקטנה שמה תמען, והתברר שבעילותיו שבעל אותה היו כבעילות זנות. ותעקר התקנה של רבנן שרצו שהקטנה תינסה. וערוך לנר מבאר שאין הכוונה שבאמת בעילתו בעילת זנות, אלא ביור של האנשים זה נראה כבעילת זנות. שואלת הגמרא מזה שבית שמאי נקטו אין ממענים, אלא ארוסות, משמע, שבכל מצב ובכל אופן שאינה ארוסה היא לא ממענת, ואם כן נמצא שגם באופן שנכנסה לחופה ולא נבעלה, גם כן לא מעיל המיעון, לא יועיל המיעון. מה היא כלמי מר, כיצד נבהר זאת? הרי כיוון שלא נבעלה, אין חשש של בעילת זנות, ומדוע אינה יכולה למען? מתרצת הגמרא, גם בנכנסה לחופה יש חשש שאם נתיר לה למען, אנשים לא ירצו להכניס אותה לחופה. כיוון דלא ניחא לי, לא נוח לו לאדם דתאבי חופה דאיסורה, שתהיה זו חופה של איסור זנות. מקשה הגמרא, הרי משמע מדברי בית שמאי, שגם אם מסר האב את ביתו לשלוחי הבעל, היא לא יכולה למען. מה איכא למימר? כיצד נבאר זאת? הרי שם אין ביאה ואין חופה של ייחוד, והוא לא עשה שום איסור. תרצת הגמרא, אומנם מעיקר הדין אין גזירה וזה מותר, אך לא פלוג רבנן. רבנן לא חילקו בין המצבים והאופנים ואסרו בכל אופן. שואלת הגמרא ובית הלל, מדוע הם לא חוששים לאסור מטעם זה? תרצת הגמרא, כיוון דאיקה קידושין וכתובה, הואיל והיו הנישואין בדרך היתר של חכמים על ידי קידושין וכתובה, ממילא לא עטו למימר, לא יבואו אנשים לומר שבעילתו בעילת זנות. ויש מחלוקת ראשונים בטעם הדבר, האם משום שכך הייתה תקנת חכמים, או משום שלא נראה הדבר לאנשים כזנות. ביור שלישי מביאה הגמרא בהסבר מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל. רב פאפה אמר, טעם עד בית שמאי, טעמם של בית שמאי שאין מיעון בנשואה, משום פיירי, כדי שהבעל לא יפסיד לפירות. וגם טעם עד בית הלל שממענת אפילו נשואה, הוא גם כן משום הפסד פיירי. ומבאר רב פאפה, טעם עד בית שמאי משום פיירי, די אמרת, אם תאמר נשואה תמען, שמת ואחי לאומינה, הבעל ישמוט לה את כל הפירות ויוכל אותם. והתוספות הוסיפו שהחשש הוא שאף יזיק את העיצים ואת הקרקע, כיוון שהוא פטור מלשלם, כיוון שהוא חושש דסוף סוף אשתו הקטנה למייפק קיימה, עומדת לצאת ממנו על ידי זה שתמען. ולכן אמרו בית שמאי שלא תמען, ועל ידי זה הבעל ישמור וישביח את השדה. והטעם של בית הלל שגם נשואה יכולה למען, הוא גם כן משום פירות. דהיינו שבית שמאי סוברים עד הרבה, יש סברה הפוכה. כיוון דאמרת, כיוון שאנו אומרים שהנשואה כן תמען, הרי זה גורם שהבעל השבוכי משבח לו, משביח את הנכסים. משום דסבר, דאי לא, אם הוא לא ישביח את הנכסים, זה יגרום שהעיצה לקרוביה, ייעצו לקרוביה של אשתו שכדאי לה למען, ומה יפקל המיני, ויוציאו אותה ממנו. אבל בזה שישביח את הנכסים, הוא יגרום שיראו שהוא נאמן לה, וייעצו לה שלא תימן. ביור רביעי במחלוקת בית שמאי ובית הלל, רבא אמר, היינו טעם עד בית שמאי שאין מיון בנשואה, משום שאין אדם תורח בסעודה ומפסידה. אם נתיר לה למען, אנשים ימנעו מליסה אותה, שהרי אולי תמען, ואז יפסידו את דמי סעודת הנישואין, שהרי הוצאות סעודת הנישואין זה על הבעל. כמו שמבארת הגמרא במסכת כתובות דף דלת עמוד א', בבית הלל סוברים, דתרווה יוניחה להו, שניהם נוח להם, אפילו בנישואים זמניים, כדי דלי פוקלה יוקלה דיישות, כדי שיצא להם כל שהם נישואים, ועל כן לא אכפת לו לבעל החשש שיפסיד את הוצאות הסעודה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, בית שמאי אומרים בבעל ולא ביבם, ובית הלל אומרים בבעל וביבם. נחלקו האמוראים בדעת בית הלל שממענת אף ביבם. האם המיון פותר אותה מייבום, או שרק מבטל את המעשה של היבם? מדאורייתא, היבמה נקנית בביאה בלבד. אבל אם קידשה בכסף, זה לא מועיל כלום. חזל תקנו שאם נתן לה כסף, נתפס בה מקצת קניין, ושאר היבמין כבר לא יכולים ליבמה. ואם המקדש אינו רוצה לקונסה, הוא לא יכול לפותרה בחליצה בלבד, אלא צריך להפקיע את מעשה הקידושין על ידי גט. לקידושין הללו קוראים מאמר. אומרת הגמרא, אמר רבי אושעיה, מה שבית הלל אמרו, שממענת ביבם, זה לא בכל אופן, אלא רק כשממענת למאמרו שהיבם עשה במאמר והוא מעשה קידושין, שחכמים הצריכו על זה גט מלבד החליצה. על זה מועיל מיעון להפקיע את קידושי המאמר ואינה צריכה גט. ואינה ממענת לזיקתו. אם היבם לא עשה בה עדיין מאמר והיא זקוקה לאיבום, אין המיעון מועיל להפקיע את הזיקה וצריך לחלוץ לה. מה היה המקרה? ראובן ושמעון אחים, ונשא שמעון את שרה שהיא יתומה קטנה ונשואיה מדי רבנן. מת שמעון בלא בנים, ונפלה שרה לפני ראובן לאיבום. עשה ראובן בשרה מאמר, דהיינו קידושי יבמה, ומיינה שרה ביבם של הראובן. הרי לשיטת רבי הושעיה, אפילו לבית הלל הסוברים שיש מיון ביוון, מועיל המיון רק להפקיע את קידושי המאמר כדי שלא תצטרך ממנו גט. אבל אינו מועיל להפקיע את זיקת האיבום, ואינה ניתרת לשוק עד שיחלוץ לה. ולבית שמי אין מועיל המיון ביוון אפילו בשביל להפקיע את קידושי המאמר. אבל לאולה, מפקיע המיון לשיטת בית הלל גם את זיקת האיבום ומותרת לשוק בלא חליצה. והטעם? כיוון שהנפילה לאיבום היא מכוח נישואי הבעל הראשון, מועיל המיון לעקור את הנישואים הראשונים ושוב אינה זקוקה לאיבום, שהרי כמי שלא נישאה לשימון מעולם. ואפילו אם היא ענה ביוון סתם בלי לפרש שרוצה שלעקור את הנישואים הראשונים, נעקרים הנישואים הראשונים ואינה צריכה חליצה. לרבי יושעיה, אפילו אם פרשה שרוצה לעקור את הנישואים הראשונים, זה לא מועיל. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רב חסדא, מה הייתה עמד רבי יושעיה? שהמיון מועיל רק להפקיע את הקידושי מאמר ואינו מועיל להפקיע את זיקת האיבום. ההסבר הוא, מאמר דמידעתה, המאמר שצריך להיעשות מרצונה, שהרי אינו יכול לקדשה בעל כורחה, מציה אקרא, יכולה גם לעקור את המאמר על ידי מיון. והריטב"א מסביר, כיוון שהמאמר היה מדעתה ודעתה קלושה, עתי דיבור ומבטל דיבור. בא הדיבור ומבטל דיבור, אבל זיקה שלא צריך דעתה, לא שייך לומר שהדיבור של המיון יבטל את הדיבור. אבל זיקה דיבה על כורחה שהיא ממילא מכוח קידושי הראשון, ובראשון היא לא מענה, לא מציה אקרא, אינה יכולה לעקור את הזיקה על ידי מיון. מקשה הגמרא, והרי ביעה דבעל כורחה, הרי בקידושי ביעה שהיוון בא עליה למצוות ייבום, נקנית לו בזה, גם שלא ברצונה. ובכל זאת, מציה אקרא, היא יכולה אחר כך לעקור את קידושיה ולמען ביוון ולצאת בלוגת, ואם כן מוכח שמיון הוא לאו דווקא בדבר שתלוי בדעתה, וממילא אי אפשר לומר שזהו הטעם של רבי יושעיה שאמר שאי אפשר למען לזיקה. נצייר את הציור ששואלת הגמרא, ראובן ושמעון אחים, ונשא שמעון את שרה שהיא יתומה קטנה בנישואין דרבנן. מת שמעון בלא בנים ונפלה שרה לפני ראובן לאיבום, ואיבם ראובן את שרה ואחר כך מיינה בו. הרי אפילו לרבי יושעיה מועיל המיון הזה להפקיע את קניין האיבום, ואף על פי שהוא נעשה בעל כורחה. כמו שדורשים מהפסוק יבמה יבוא עליה, אפילו בעל כורחה. הנה מוכח שאין טעמו של רבי יושעיה משום שהמיון אינו מפקיע קניינים שחלים בעל כורחה. אלא טעמו הוא שכיוון שלא מיינה בבעל בחייו, שוב אינה יכולה לעקור את הנישואים הראשונים, וממילא אסורה לשוק עד שתחלוץ או תתייבם. ורק בקניינים שהיוון עצמו עושה, דהיינו מאמר או ביה, יכולה לעקור אותם, כיוון שהוא חי. כוח הקושייה הזו מביאה הגמרא טעם אחר בדעת רבי יושעיה מדוע לא ממענת לזיקה. אלא אומרת הגמרא, ביה הוא מאמר דאוקה אביד שהיוון עושה, מציה אקרא, יכולה לעקור על ידי המיון. אבל זיקה דרחמנה רמה עלה, התורה הטילה עליה את הזיקה עוד לפני המעשה של היוון, את זה לא מציה אקרא, אינה יכולה לעקור, כיוון שמיון יכול לעקור רק מה שחל על ידי מעשה אדם, ולא מה שחל מעצמו מהתורה. וכן בקידושי קטנה, אפילו שהזיקה היא מדרבנן, מכל מקום כיוון שהזיקה חלה מאליה, אין הקטנה יכולה לעוקרה על ידי המיון. אולה חולק על רבי יושעיה בפירוש שיטת בית הלל. אולה אמר, יכולה הקטנה להיות ממענת אף לזיקתו של היוון ושלא תצטרך חליצה. ומבאר אולי את דבריו מה הייתה עמה, מדוע יכולה למען בזיקה? משום שנישואי כמה היא כעקרה, כשממענת ביוון המיון עוקר את הנישואים הראשונים של המת. וממילא אין כאן שום זיקה, שהרי אם לא הייתה נשואה ממילא אין גם זיקה ליוון. או שנאמר שהמיון עוקר את הקידושין כמו גט, או שנאמר שקידושי קטנה הם על תנאי שלא תמען, או שנאמר שאין הכוונה ממש למפרע, אלא גדר ומכאן ולאבא ולמפרע. נחזור ונסביר עוד פעם את שיטתו של אולה ואת שיטתו של רבי יושעיה. הציור הוא כזה, ראובן ושמעון אחים, ונשא שמעון את שרה שהיא יתומה קטנה, נשואים מדרבנן. מת שמעון בלא בנים ונפלה שרה לפני ראובן לאיבום, ועשה ראובן בשרה מאמר קידושי יבמה. מיינה שרה ביבמה, ראובן, ביוון של הראובן היא מיינה. לשיטת רבי יושעיה, אפילו לבית הלל הסוברים שיש מיון ביוון, מועיל המיון רק להפקיע את קידושי המאמר שלא תצטרך גט ממנו, אבל זה לא מועיל להפקיע את זיקת האיבום. ואינה ניתרת לשוק עד שיחלוץ לה. ואילו לבית שמי אין מועיל המיון ביבם אפילו בשביל להפקיע את קידושי המאמר. אבל להולה, מפקיע המיון לשיטת בית הלל גם את זיקת האיבום ומותרת לשוק בלא חליצה. והטעם, כיוון שהנפילה לאיבום זה מכוח נישואי הבעל הראשון, מכוח נישואי שמעון, מועיל המיון לעקור את הנישואים הראשונים ושוב אינה זקוקה לאיבום, שהרי כמי שלא נישאה לשמעון מעולם. ואפילו אם יענה ביבם סתם בלי לפרש שרוצה לעקור את הנישואים הראשונים, נעקרים הנישואים הראשונים ואינה צריכה חליצה. אילו לשיטת רבי יושעיה, אפילו אם פרשה שרוצה לעקור את הנישואים הראשונים, אינו מועיל. כעת מקשה רבה על הסברו של אולה. איתיבי רבה לאולה. למדנו במשנה לאל בדף בית עמוד בית, כל קטנה שהייתה נשואה בנישואין דרבנן שמת בעלה, והיא ערבה על אחיו היבם, שהייתה יכולה למען בבעלה בחייו ולא מענה, וכעת נפלו לאיבום הקטנה שהיא ערבה על היבם, וצרתה שהיא גדולה, הדין הוא שצרתה חולצת ולא מתייבמת, משום שבאופן שהקטנה היא הערבה, ממילא צרתה היא צרת ערבה מדרבנן. ועל אף שההלכה בידינו שצרת ערבה על ידי נישואין דאורייתא, דינה של הצרה הוא כדין הערבה, והיא פטורה מחליצה ואיבום, מכל מקום, כאן שהיא צרת ערבה רק על ידי נישואין מדרבנן, אין לה דין של צרת ערבה לגמרי הפטורה אף מחליצה, אלא רק צרה במקצת שגורמת שלא תתייבם, אבל עדיין חייבת בחליצה. משמע מהמשנה, שאין שום אפשרות שצרתה של הקטנה תוכל להתייבם. ויש להקשות לשיטת אולה, עמי, מדוע אין לצרתה אפשרות להתייבם? הרי לפי אולה, יש לה אפשרות בזה, שנאמר לקטנה שהיא הערבה שתמען אשתה, תמען עכשיו ביבם, ועל ידי המיעון שלה, תעקרינו לנישואי קמאי, יעקרו הנישואים הראשונים שהיו לה עם בעלה המת, וממילא תתייבם צרתה, שכיוון שהערבה מיינה, הרי שעקרה את נישואיה, ונמצא שצרתה מעולם לא הייתה צרתה, ואינה צרת ערבה. נחזור ונסביר את שיטת אולה ואת קושייתו של רבה עליו. ראובן ושמעון אחים, ולראובן בת קטנה בשם שרה. הסיר ראובן את שרה ביתו לאברהם, ויצא בנישואין אילו מרשות אביה. גירש אברהם את שרה ונשא אותה שמעון נישואי קטנה מדי רבנן, ולשמעון עוד אישה, גדולה בשם רבקה. מת שמעון בלא בנים, ונפלה שרה לפני ראובן אביה לאיבום יחד עם רבקה צרתה. על זה למדנו במשנה לאל בדף בית עמוד בית, שרבקה חולצת כיוון שמן התורה אינה צרת ערבה, שהרי נישואי שרה היא מדי רבנן. אבל אינה יכולה להתייבם לפי שהיא צרת ערבה מדי רבנן. מקשה רבה לאולה לשיטתך שהמיעון מפקיע את הנישואין הראשונים, שתמען שרה עכשיו ותאמר איני חפיצה בקידושין שנתקדשתי לשמעון, תעקור בכך למפרע את נישואיה לשמעון, ועל ידי כך תוכל רבקה צרתה להתייבם לראובן, שהרי מתברר שלא הייתה צרת ערבה מעולם, משום שהמיעון עוקר את הנישואין של שרה למפרע. ומהמשנה נראה שרבקה אסורה להתייבם, בכל אופן, אפילו אם תמען שרה עכשיו, על כוחך, שהמיון לאחר מיטת הבעל אינו עוקר את הנישואין הראשונים ואינו מפקיע את זיקת האיבום. בדיוק כשיטת רבי יושעיה ולא כשיטת אולה. תרץ את הגמרא צרת ערבה שייני. שונה הדין לגבי צרת ערבה שאפילו שהמיון יעקור את הנישואין של הערבה והתברר שכלל לא נפלה לאיבום וממילא השנייה אינה צרתה? מכל מקום עדיין אסרו חכמים לצרתה להתייבם. והטעם לזה? דתני רמי בר יחזקאל, שהרי שנה רמי בר יחזקאל ברייתא, לאל בדף י"ב עמוד א', קטנה שמענה בבעל בחייו מותרת להינשא לאביו, מאחר והמיעון שמענה בבעלה היה בחייו והותרה להינשא לאביו בחייו, ואנשים מבינים שהיתר הוא מחמת המיעון. אבל אם לא מיינה בבעלה בחייו, אלא לאחר מותו היא מיינה ביבם, אסורה לאביו. אלמה, מוכח מדברי הברייתא שבאופן שבישת נפילה לאיבום הייתה אסורה משום ערבה, לא מועיל המיעון שאחר כך להתירה, כיוון שלפני שמיינה הייתה נעירת ככלתו, ולכך אסרו רחמים מפני מרית עין שאנשים לא ידעו שמועיל מיעון לאחר מיטה, ולא יבינו איך היא מותרת לאביו, ויכול לצאת מזה מכשול שיאמרו שאין ערבה לאחר מיטה. אם כן, החנמי גם כאן לגבי הנידון של צרת ערבה, אפילו שהערווה תמען ותעקור את הנישואין למפרע, עדיין צרתה לא תוכל להתייבם, כיוון שבשעת נפילה נראית כצרת ביתו. ואז היה נראה לאנשים שהיא צרת ערווה. שהרי הקטנה נפלה לאיבום לפני אביה, והגדולה היא צרתה. אנשים לא ידעו שהיתר הוא משום שמיינה אחר כך בנישואים הראשונים. ממילא יכול לצאת מזה מכשול שאם נתיר כאן לצרתה להתייבם, יבואו להתיר תמיד בצרת הבת. לכן אסרו חכמים לצרת ביתו הקטנה שמיינה להתייבם. ויהיה הגמרא מחלוקת המוראים באופן שיש לבעלה המת כמה אחים, והקטנה מיינה באחד מהם. מה דינה בזה שמיינה בו, ומה דינה בשאר האחים שלא מיינה בהם? אמר רב, כשהיו כמה אחים הראויים לייבם ומענה בזה באחד מהם ולא יכולה להתייבם אליו, הרי אסורה להתייבם גם לזה, גם לשאר האחים. אומרים הריטב"א והמאירי שמדובר שמיינה באחד מהאחים בסתם, אבל אם הדגישה שממענת רק בזה ולא בשאר האחים, דעת הריטב"א שגם לרב היא מותרת לשאר האחים, דעת המאירי שהמיון לא חל כלל ומותרת גם למי שמיינה בו. אומר רב, הטעם שנאסרת על כולם, מידי דאבה בעלת גט, שכן זה דומה לאופן שאחד מהיבמים נתן לגט. בעלת הגט, לאו כיוון דאיתסרה לה לחד, האם לא, כיוון שעשה בה אחד מהם מעשה התנתקות במעשה הזה, איתסרה להו, היא נאסרה להתייבם גם לכולו, גם לשאר האחים היבמים. הכנה מלא שנה, גם כאן במיון, כשמענה באחד מהיבמים, הוא אותו דין, וההתנתקות שלה מאחד מהם אוסרת אותה על כולם. ושמואל אמר, מיינה בזה, מיינה ביבם אחד, אמנם היא נאסרת עליו, אבל היא מותרת לזה, היא מותרת לשאר האחים. יש מחלוקת ראשונים, היא מותרת לשאר האחים מדין איבום ומדין אדם זר. ולא דמיה, אומר שמואל, לבעלת הגט, אין המיעון באחד אוסרה על כולם, כמו באופן שיבם אחד נתן לגט, שהוא אוסרה בזה על כולם. והטעם, שההתנתקות על ידי מיעון לא דומה להתנתקות על ידי גט. כיוון שבעלת הגט הוא דקאבית בה, היבם הוא זה שעשה בה מעשה, שנתן לה את הגט, ולכך הוא פוסלה בזה על שאר האחים. משום שבזה שהוא נתן לגט, הוא מראה שרוצה לאוסרה על כולם. שאם היה רוצה רק לאוסרה עליו, לא היה עושה כלום ולא היה נותן גט. והיה מעגן אותה. אבל לך כאן במיעון, היא כאבדה בי. היבמה היא זאת שעשתה ביבם את מעשה ההתנתקות. דאמרה, היא זו שאומרת, לא רעיה נבח ולא צווי נבח. איני רוצה בך ואיני חפצה בך. ומהלשון הזו שהיא אומרת בך, משמע שרק בך הוא דלא רעיה נה. רק בך איני רוצה. אבא חברה, חבל ביבם השני, רעיה נה, אני כן רוצה. רב אסי אמר, אין המיעון חל כלל ומיינה בזה מותרת אפילו לא, שאפילו למי שמיינה בו היא מותרת. מה הציור? ראובן, שמעון ולוי הם אחים, ונשא שמעון את שרה שהיא יתומה קטנה, נישואים דרבנן. מת שמעון בלא בנים ונפלה שרה לפני ראובן ולוי לאיבום, ומיינה שרה בראובן. הרי לרב שרה אסורה בין בראובן שמיינה בו ובין ללוי. לשמואל אסורה רק על ראובן שמיינה בו, אבל לא על לוי. ולרב אסי היא מותרת גם לראובן, משום שאין מיון לחצי זיקה. ורק אם מיינה בשניהם, או אם נפלה לפני יבם אחד ומיינה בו, אז חל המיון והיא אסורה על שניהם, לפי שהמיון ביבם מועיל רק משום שעוקרת את הניסויים הראשונים, כשיטת אולה לאיל. וכל עוד שרוצה להתייבם לאחד האחים, עדיין לא נעקרו הניסויים הראשונים, וזה אינו כלום. יש מחלוקת ראשונים כשמיינה בכל האחים. האם לרב ושמואל צריכה עדיין חליצה? דעת בעל המאור שצריכה חליצה, משום שרב ושמואל סוברים שהמיון ביבם אינו עוקר את הניסויים הראשונים, אלא אוסר אותה על היבם כיוון שמיינה בו ואינה רוצה להתייבם לו. לדעת רב, כיוון שנפסלה על יבם אחד, הרי כי בעלת הגט שנאסרת על כולם. ולשמואל, אין המיון דומה לגט. שבגט כוונת המגרש בו לפסול אותה על כולם, מה שאין כן במיעון שאינה רוצה להתייבם לאח הזה, אבל היא רוצה להתייבם לשני. אילו דעת הרמב"ן במלחמות השם ושאר ראשונים, שאם מיינה בכולם אינה צריכה חליצה, משום שרב ושמואל סוברים כשיטת אולה שהמיעון עוקר את הניסויים הראשונים, ואין כן מצוות איבום. אבל כיוון שנפלה לאיבום מכוח הניסויים הראשונים, הרי היא נראית כאשת אח שיש לו בנים ואסורה על האחים. וכאשר מיינה ביבם אחד, לרב נעקרו הנישואים הראשונים לגמרי ואסורה על כל האחים. לשיטת שמואל נעקרו הנישואים הראשונים רק כלפי אח שמיינה בו ולא כלפי שאר האחים, וממילא היא זקוקה להם עדיין לאיבום ומותרת להם. ודעת הרמב״ם שגם לשמואל נעקרו הנישואים הראשונים לגמרי, אלא שאינה נראית כאשת אח רק כלפי אח שמיינה בו, וניכר שהייתה אשת אחיו, אבל כלפי שאר האחים, הרי כמי שלא ניסית לאחיהם מעולם וממילא מותרת להם. דנה עכשיו הגמרא בטעמו של רב אסי, מדוע הוא סובר שקטנה שמענה ביבם מותרת גם למי שמענה בו. לאמא אומרת הגמרא, אם נאמר שרב אסי, כרבי הושעיה סביר עלי. סובר כשיטת רבי הושעיה דאמר אינה ממענת לזיקתו, שהמיעון לא חל על הזיקה, והואיל והמיעון לא חל כלל, לכן מותרת לכולם ואף למי שמענה בו. נוחה הגמרא ואומרת, לא ניתן לומר שרב אסי סובר כשיטת רבי הושעיה. שכן סובר רב אסי, שאם מיינה בחד יבם, ביבם אחד, אך אינה מדמציה אקרא, היא באמת כן יכולה לעקור את הזיקה, ושלא כדברי רבי הושעיה. אבל אחה, בשני יבמים עסקינן, כאן רב אסי מדבר רק באופן שהיו שני יבמים. והטעם שרב אסי סובר שלא מועיל מיעון כשיש שני יבמים, זה משום שאין מיעון לחצי זיקה. הגדר של מיעון הוא בזיקה ולא ביבם. ולכן כשיש שני יבמים, היא לא יכולה למען רק ביבם אחד שהוא חצי זיקה. וממילא המיעון לא חל כלל. והריטב"א מבאר שכשממענת רק באחד, אין זה נראה כמיעון בזיקה, אלא נראה כאילו שמתרצה באחד מהיבמים יותר מן האחרים. אבל אם יש רק יבם אחד שאז המיעון הוא בכל הזיקה, או שאם יש כמה יבמים ותמען בכל היבמים שהוא מיעון בכל הזיקה, אכן המיון כן יחול ותהיה מותרת לשוק ללא חליצה. כך סובר רב אסי. אבל לרבי הושעיה גם במיינה בכולם המיון לא חל כלל וממילה מותרת לכל היבמים מדין איבום ואסורה לשוק ללא חליצה. ספרת הגמרא כי עתה רבין כשבא רבין מארץ ישראל לבבל אמר בשם רבי יוחנן, מיינה בזה אם היא מיינה באחד מהאחים מותרת לאחים. ונחלקו הראשונים האם מותרת גם לזה שמיינה בו או רק לשאר האחים. הוסיף רבין ואמר, ויש מן האמוראים שלא הודו לו, לא הסכימו עם הדין של רבי יוחנן וחלקו עליו. ולא פירש רבין מי הם אלו האמוראים שלא הסכימו עם רבי יוחנן. מבררת הגמרא, מן לא הודו לו, מי הוא זה שחולק על רבי יוחנן? משיבה הגמרא אמר אביי, רב. רב הוא זה שלא הודה לרבי יוחנן, שהרי רב סובר שהיא מיינה בזה אסורה לכולם. ולדעת רבי יוחנן, מותרת לכל האחים. אומר תוספות בדיבור המתחיל אומן, ומה שאביי לא אמר שגם רבי הושעיה לא הודה לו, הרי לדעת רבי הושעיה מותרת גם למי שמיינה בו, זה משום שלדעת אביי מה שרבי יוחנן אמר מותרת לאחים, כוונתו לכל האחים, וגם למי שמיינה בו. אומרת הגמרא רבה אמר רבי הושעיה הוא זה שלא הודה לרבי יוחנן. ולמרות שמלשונו של רבי יוחנן משמע שמותרת לכל האחים ואף למי שמיינה בו, וכדברי רבי הושעיה, אז אם כן רבי הושעיה כן מודה לרבי יוחנן. בכל זאת אומר רבא, מדברי רבי יוחנן משמע, שרק כשיש כמה אחים ומיינה רק באחד מהם, אז לא חל המיעון. וזאת משום שאין מיעון לחצי זיקה כסברת רב אסי. אבל אם יהיה רק יבם אחד שהמיעון הוא בכל הזיקה, או שהיא תמען בכל היבמין, באמת כן יועיל המיעון. וזה שלא כדברי רבי הושעיה שסובר, שאין מיעון מועיל כלל בזיקה, גם לא ביבם אחד. ואמרי לה, ויש אומרים שרב אסי הוא זה שלא הודע לרבי יוחנן. שמה שרבי יוחנן התיר לאחים, כוונתו הייתה להתיר רק לשאר האחים, אבל לא למי שמיינה בו. וממילא רב אסי הוא זה שלא הודע לרבי יוחנן, שהרי רב אסי מתיר אפילו למי שמיינה בו. ורבי יוחנן התיר רק לאחים. אומרת הגמרא שנינו במשנה בית שמאי אומרים בפניו צריך להיות המיון, ובית הלל אומרים בפניו ושלא בפניו. מביאה הגמרא ברייתא בדין ודברים שהיה בין בית שמאי לבין בית הלל. תניה, אומרת הגמרא נאמר בברייתא, אמרו להן בית הלל לבית שמאי, כיצד אתם סוברים שאין מיון שלא בפניו של הבעל? והלא הרי היה מעשה שפישון הגמל, פישון שם של אדם שהיה מנהיג גמלים, מענה אשתו שלא בפניו. ואף על פי כן חכמים הכשירו את המיון, הנה ראיה לדברינו אנחנו בית הלל, שלא צריך למען בפניו. אמרו להן בית הלל לבית שמאי, אמנם אשתו הקטנה של פישון מיינה בו שלא בפניו וחכמים הכשירו את המיון, אבל זה לא היה מעיקר הדין. אלא כיוון שפישון הגמל במידה כפושה מדד, במידה כפויה התנהג, הוא התנהג עם אשתו שלא כדין והיה מפסיד לה את נכסי המלוג. נכסי מלוג זה נכסים שהאישה מביאה לבעלה עם נשואיה, הם אינם נרשמים בכתובה, או שהם נכסים שנופלים לאישה בירושה או במתנה לאחר נשואיה. והנכסים הללו אינם עוברים לרשות הבעל אלא הם שייכים לאישה בלבד. רק הבעל במשך תקופת הנישואין רשאי ליהנות מן הפירות, מן הרווחים שמפיקים הנכסים הללו, ועליו לטפל בהם. אבל אינו חייב בשמירת ערכם אם הוא לא מפסידם בכוונה. אז אם כן אומרת הגמרא שאותו פישון, אותו מנהיג גמלים, נהג במידה כפויה כלפי אשתו. הוא הפסיד לה את נכסי המילוג, לפיכך מדדו לו, נישאו חכמים במידה כנגד מידה, ונהגו גם עמו במידה כפושה שלא כדין. שאף על פי שמצד הדין אין מיעון שלא בפניו, הכשירו חכמים את המיעון של אשתו שהייתה שלא בפניו. במדין אפקר בי דין אפקר הפקירו לו חכמים את הקידושין. שואלת הגמרא, מי דקאכיל פיירי, אם פישון אכל פירות? פשיטה נשואה, היא מוכח שאשתו הקטנה הייתה נשואה, שהרי הרוסה אין בעלה אוכל נכסי מלוג. ואם כן יהיה קשה, הרי האמרי בית שמי נשואה לא ממענת. בית שמי סוברים ש... קטנה נשואה לא יכולה למען, ואיך אשתו של פישון מיינה בנישואים? מתרצת הגמרא, תרי כתרי עבדו בי, שני קשרים עשו לו חכמים לרעתו. א', שיכולה למען אפילו כשהיא נשואה, ב', שיכולה למען גם שלא בפניו. שואל תוספות דיבור המתחיל, תרי כתרי עבדו בי, איך התירו לבית שמי מיון שלא בפניו? הם מביאים את הירושלמי שהוכיח מכאן שגם לבית שמי זה רק לכתחילה. אומרים התוספות שאויל והוא קידושין רק מדרבנן, הם הפקיעו לו את הקידושין. אומרת הגמרא שנינו במשנה, בית שמאי אומרים ממענת בפני בית דין, ובית הלל אומרים בבית דין ושלא בפני בית דין. אומרת הגמרא תנן אתם, שנינו במשנה לאל בדף קוף א' עמוד ב', ובמסכת סנדרין דף ב' עמוד א', משנה שדנה במספר הדיינים הנצרכים לדון דיני ממונות ונפשות, נאמר שם החליצה והמיונין בשלושה. מבררת הגמרא מנתנה, מי הוא התנה שמצריך מיון בפני שלושה דיינים? אמר רבא, בית שמאי, שסוברים כאן שצריך בפני בית דין וסתם בית דין, שלושה. אביי אמר, אין הכרח לומר שהמשנה היא כבית שמאי, אלא אפילו תימא, אפילו אם נאמר שהמשנה היא כדעת בית הלל, לא יהיה קשה ממשנתנו. משום, עד כאן לא כאמרי בית הלל במשנתנו שלא צריך בפני בית דין, אלא דלא בעינן מומחין, לא צריך שתמיין בפני בית דין של מומחים. אבל מיון בפני שלושה אדיוטות, גם בית הלל מודים, בעינן שאכן צריך. עוד ראיה מביאה הגמרא לדין הזה מברייתא. כדתניא, כפי ששנינו בברייתא, בית שמאי אומרים, המיון צריך להיות דווקא בפני בית דין של מומחים. והטעם שצריך מומחים מבאר הרמב"ן, כדי שיתרחקו מהמיונים. ועוד כותב הרמב"ן שמומחים לא דווקא, אלא מספיק אחד שיודע טוב את ההלכות, כמו בדיני ממונות. בית הלל אומרים המיון יכול להיות בין בפני בית דין מומחים ובין שלא בפני בית דין מומחים. ואילו ואילו מודים, מכל מקום גם בית הלל מודים שצריך שהמיון יהיה לפחות בפני שלושה אדיוטות. אפילו הם רואי בקר, מוסיף הרמב"ן. רבי יוסי בר יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון מכשירים בשניים משום שצריך עדים שהמיינה. אבל אין צריך בית דין. אמר רב יוסף בר מניומה, אמר רב נחמן, הלכה כאותו הזוג שמספיק מיון בפני שניים. אומר תוספות בדיבור המתחיל, הלכה כאותו הזוג דווקא בדיעבד, אבל לכתחילה לא, כי לכתחילה צריך בפני שלושה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, בית שמאי אומרים אין בנות ישראל הפקר אלא ממענת וממתנת עד שתגדיל ותמען ותינשא. נתבהר במשנה שבית הלל סוברים שיכולה קטנה למען אפילו 4 ו-5 פעמים, ובית שמאי חולקים וסוברים שיכולה למען פעם אחת בלבד בקטנותה, ולאחר מכן עליה להמתין עד שתגדל ותמען בראשון שוב ותינשא. מבררת הגמרא את הצורך למען פעם נוספת. מקשה הגמרא, מדוע הצריכו אותה בית שמאי למען קודם נשואיה, והמיינה חד הזימנה, הרי היא מיינה כבר פעם אחת ביותה קטנה. מדוע היא צריכה למען שוב לכשתגדיל? תרצת הגמרא, אמר שמואל, אין המיון השני בא מדין מיון, אלא כוונת בית שמאי לומר, עד שתגדיל ותאמר רוצה אני במיונים הראשונים, שכשתגדל עליה לפרש המענה ולא חזרה בה. ביור נוסף בשיטת בית שמאי, אולה אמר, תרתי קטני, נאמר במשנה שיש לה שתי אפשרויות, או שתמען ותמתין עד שתגדיל ותיארס, כיוון שקטנה זו מענה פעם אחת באירוסין, אין לה יותר אפשרות להתארס אחרי שכבר מענה, ולכך אם תרצה להתארס צריכה להמתין עד שתגדל, או שאם לא רוצה להמתין עד שתגדל, יש לה אפשרות על ידי זה שתמען ותנסה לאלתר מיד, שהרי כל הסיבה של בית שמי לא יכולה להתארס פעם שנייה, כדי שלא תמען פעם נוספת ותבוא לידי הפקר, אבל כל זה באופן שהיא רק תארס, אבל באופן שהיא תתארס ותנסה ביחד על ידי זה שניסית, לא תוכל למען, שכן לשיטת בית שמי, אין מיון בנשואה, לכן יכולה להתארס אפילו בקטנותה. אומר המאירי, אף על פי שבית שמי לא אמרו שאין מיון בנשואה אלא לכתחילה, מכל מקום כל שהן נזקקין לה, אין הדבר מצוי למען. מקשה הגמרא, בישלם המובן הדבר לדעתו לה, היינו דקטני, מובן מה שכתוב במשנה, עד שתגדיל ותנסה, כיוון שהמשנה באה לומר שיש כאן שתי אפשרויות, או שתגדיל ותתארס, או שתנסה מיד. אלא לשמואל שמבאר שיש לה רק אפשרות אחת, שתגדל ותפרש שוב את המיון, אם כן, עד שתגדיל ותאמר מבא אלי. היה צריך התנה לומר עד שתגדיל ותאמר שוב את המיון. ומה שאמר התנה ותנסה, זה מיותר ואין בו משמעות. מסיקה הגמרא ואומרת קשה, אכן לשמואל באמת קשה, כי אין משמעות למילה ותינסה. חיית מוריי ורבותיי, הגענו אל המשנה שבסוף דף קופ"ז עמוד ב'. המשנה שלנו מבארת שיש קטנה שאינה צריכה מיון מאחר שאין קידושי התופסים כלל. אומרת המשנה, איזו היא קטנה שצריכה למען כדי להתירה לשוק? כל שסיוע אמה ואחיה לדעתה, שאמרה שרצונה בכך, או שלכל הפחות הודיעו לה שניסית, וכגון שהושיבו אותה באפיריון, אבל אם היא סיוע שלא לדעתה, שלא הזכירו לה שיש לה בעל, אף על פי שעשו לה חופה והלבישו הבגדים נעים, אינה צריכה למען על מותרת לשוק, גם בלא מיון. מקשה הרשב"א, כדי להינשא היא לא צריכה מיון, כי למדנו לקמן, בדף קופחת עמוד א', שאם ניסית לאחר, נשואיה הם המיון. לכן מפרש הרשב"א שהנידון הוא, שאין לה דין נשואה לגבי שער דינים, שאינו יורשה ואינו מתמלה. המשיכה המשנה ואומרת רב חנינה בן אנטיגנוס אומר כל תינוקת שאינה יכולה לשמור קידושיה דהיינו עד גיל 6 אינה צריכה למען ומותרת להינשא אף ללא מיון כיוון שלא חלו הקידושין אף מדי רבנן. רבי אליעזר אומר אין מעשה קטנה כלום שאין הנישואין קניין לבעלה ואין לו בשום זכות אלא כמפותה אלא רק לגבי זה שעומדת לו לביה וממילא בת ישראל לכהן לא תאכל בתרומה בת כהן לישראל תאכל בתרומה, שאף על פי שצריכה מיון מכל מקום אינה כי אשתו לשום דבר. כותב התוספות יום טוב שתנא קמא שחולק סובר שרבנן הפקירו וזיקו לו את מציאתה ומעשה ידיה ומתעמלה, כיוון שאשתו הרי היא כמת מצווה, ואוכלת בתרומה דרבנן, כמו שמבואר לאל בדף פ"ט עמוד ב'. ממשיכה המשנה ואומרת רבי אליעזר בן יעקב אומר, כל עקבה שהיא מן האיש, אם בעלה של הקטנה נתן לה גט, היא נראית כאילו היא הייתה אשתו ואסורה בקרובותיו. אבל כל הקבע שאינה מן האיש, שהיא מיינה בו, הרי כאילו אינה אשתו, לא הייתה אף פעם אשתו ומותרת בקרוביו. זוהי המשנה שלנו, בסוף דף קוף זין, עמוד ב', וכעת שלוש שורות לפני סוף דף קוף זין, אנחנו ניגשים ללמוד את הגמרא. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, ואמרי לה ויש אומרים במתנית התנה, למדנו בברייתא בראשונה, היו בית דין כותבים, גט מיון כדי שידעו שהמיון נעשה כהלכה. וכך היו כותבים בו זה היה הנוסח. לא רעיה נבי אין רצוני בו ולא צוויה נבי אין חפצי בו. ולהתענה בעיה להתנסב עלי ואין אני רוצה להינסה אליו. אבל כיוון דחזו דנפיש דיבורה, כיוון שראו שיש בזה עריכות דברים, הנוסח ארוך מדי, אמרי, אמרו חזל שיש לה חשוש שסופר עם הארץ שאינו בקי בנוסח של גט, עתי לי חלופי, בגיטה, יבוא להחליף ויכתוב בגט הרגיל כנוסח גט של מיון ולא ידע שיש הבדל בין נוסח של גט להתיר נשואה מדאורייתא לנוסח של מיון שהוא להתיר קטנה שנשואה מדרבנן. הריטב"א מפרש החשש הוא שיחשבו שהמיון הוא גט ויבואו לומר שאין קידושין תופסים בעל האחים של בעלה וכן קידושין לא תופסים באחותה. המאירי מפרש החשש הוא שיבואו ללמוד על אישה שקיבלה גט שמותר בקרובותיה. ולכן תקינו אחי, תקנו חכמים שיכתבו גט מיון בנוסח קצר, וכך הוא הנוסח המקוצר. מיום פלוני מענה פלונית בת פלוני באנפנה, בפנינו, ובזה שהנוסח מקוצר, גם סופר עם הארץ יבין שזה נוסח רק לגט מיעון לקטנה הנשואה מדי רבנן, ולא לגט של גדולה הנשואה מדי אורייתא. הים של שלמה כותב שבזמן הזה נהגו לכתוב את הנוסח הארוך. מבאר את הגמרא מהו נוסח המיעון ובאיזה אופן מועיל המיעון. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא איזהו נוסח המיעון שכשהקטנה אומרת אותו נחשב כגט ויוצאת מרשות בעלה. אמרה אי אפשי בפלוני בעלי, היא אומרת שאינה רוצה לחיות עם בעלה, או אפילו שאינה מזכירה את בעלה, אלא אומרת אי אפשי בקידושין שקידשוני אמי ואחי, זה המיעון שהיא ממענת במעשה הקידושין. יתר על כן אמר רבי יהודה, אפילו שעדיין הם לא היו ביחד, אלא יושבת באפיריון באותו כיסא מיוחד לקלה בשעת חופתה והולכת מבית אביה לבית בעלה, ונוסעים אותה בכיסא הזה מבית אביה לבית בעלה לערוך שם את החופה, ואמרה אי אפשי בפלוני בעלי, ויש מקום לומר שאיננה מתכוונת למה שאומרת, שאם כן מדוע היא הולכת לחופה, מכל מקום גם זהו נחשב למיעון טוב. ואמירי מבאר שמה שהיא הולכת זה משום שהיא בושה מקרוביה וסומכת על דיבורה. יתר על כן אמר רבי יהודה, אפילו היו אורחים מסובין בבית בעלה, והיא עומדת ומשקה עליהם, ואמרה להם אי אפשי בפלוני בעלי, הרי זה מיעון. נחדש רבי יהודה, שאפילו שלא היה בפני בית דין וגם אין כאן עדים, ואין האורחים נחשבים לעדים כיוון שהם לא יודיעו לבעל שמיענה בו, מכל מקום חל המיעון. והחידוש בדברים אומר המאירי, שאפילו שמעשה המגלים לכאורה שדעתה נוכל על הדור עם בעלה, בכל זאת כל זאת שאומרת בפה אי אפשי בו, נחשב הדבר למיעון. ממשיכה הגמרא ואומרת, יתר על כן, אמר רב יוסי בר יהודה, אפילו שגרה בעלה אצל חנווני להביא לו חפץ משלו, ואמרה הקטנה לחנווני אי אפשי בפלוני בעלי, ואפילו שהיא מיינה בעצם רק בפני אדם אחד, וגם יש מקום לומר שמה שאמרה לשון מיון לא התכוונה באמת למיון, אלא אמרה זאת משום רוגז על כך שבעלה יטריח אותה להביא חפץ משלו, מכל מקום אין לך מיון גדול מזה. והמאירי מבאר שהחידוש הוא, אפילו שהוא שלח אותה להביא משלו והיא הלכה והביאה משלה ועשתה דבר של חיבה, היה מסתבר שלא התכוונה באמת למען. מכל מקום נחשב הדבר למיעון. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, כל תינוקת שאינה יכולה לשמור קידושיה אינה צריכה למען. אומרת הגמרא אמר רב יהודה אמר שמואל, הלכה כרבי חנינא בן אנטיגנוס שקטנה שלא יודעת לשמור קידושיה, לא תקנו לחכמים קידושין. ואם קידשוה אינה צריכה מיון. דנה הגמרא באופנים שלא מיינה הקטנה בפירוש. תנה אומרת הגמרא, שנינו בברייתא, קטנה שלא מיינה בפיה, שאינה רוצה בבעלה ועמדה וניסית לאיש אחר, משום רבי יהודה בן בתירא אמרו, משמו של רבי יהודה בן בתירא אמרו, שנישואיה לאדם אחר, הן נחשבים למיוניה, ולא צריך שתמיין בפיה ותאמר אי אפשי בבעלי, אלא די בזה, שעושה מעשה שמגלה דעתה שאינה רוצה בבעלה. אומר הים של שלמה שאף לדעת רבי יהודה בן בתירא זה רק בדיעבד, אבל לכתחילה באמת צריך שהיא תמען בפה. שמזה שאמרנו לאיל עד שתמען ותינשא, מבואר שאפילו שניסית צריכה קודם למען בפה. הסתפק את הגמרא בדברי רבי יהודה בן בתירא, היבה אלו הסתפקו בני הישיבה נתקדשה מהו. בדבריו של רבי יהודה בן בתירא שאמר נשואיה הן מיעוניה, האם כוונתו שדווקא נשואיה נחשבים כמיעון, כיוון שבנישואין היא נכנסת לרשותו של השני לגמרי, אבל אם רק נתקדשה, אין זה עדיין נחשב למיעון, או שבין אם נתקדשה ובין אם ניסית, נחשב הדבר כמיעון, כיוון שעיקר המיעון הוא בזה שגילתה דעתה שאינה רוצה את בעלה. מה שהתנה נקט באופן שניסית, זה משום שלא חש התנה שיש הבדל בנישואין לבין אירוסין. פושטת הגמרא את הספק ואומרת תשמע בו ושמע, ראיה לפשוט את הספק מברייתא, נאמר בברייתא קטנה שלא מיינה, ועמדה ונתקדשה, משום רבי יהודה בן בתירא אמרו, קידושיה הן מיעוניה, הנה מבואר בברייתא במפורש, שרבי יהודה אמר את דינו גם בקידושין, שאם רק נתקדשה, נתארסה לאחר, זה מגלה את דעתה שהיא רוצה למען שהיא אינה חפיצה בבעלה הראשון. ועד כאן ביארה הגמרא את דעת רבי יהודה. כעת מבאר את הגמרא מה דעת רבנן בעניין הזה. היבה אלה הוא הסתפקו בני הישיבה. פליגי רבנן על ידי רבי יהודה בן בתירא או לא? האם רבנן חולקים על דינו של רבי יהודה בן בתירא? או שאמר התנא בשמו את הדברים, כיוון שהוא שמע ממנו שהוא אמר כך, אבל לא משום שרבנן חולקים עליו. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואם תמצא לומר פליגי, אם תרצה לומר שרבנן כן נחלקו על רבי יהודה בן בתירא, יש להסתפק האם רבנן חולקים עליו רק בקידושין, שאם נתקדשה לאחר אין זה מיעון, כיוון שהשני עשה בה רק מעשה קניין ולא מעשה אישות, אבל כאשר היא ניסית לאחר שזה מעשה אישות, גם רבנן מודים לרבי יהודה בן בתירא שכיוון שנכנסה לרשותו של השני, הרי זה נחשב למיון, או אפילו בנישואין, או שנאמר שרבנן חולקים על רבי יהודה בן בתירא, גם כשניסית לאחר שהוא מעשה גמור, של רבנן המיעון לא מועיל בגילוי דעת, אלא צריך שתוציא מיעון בפיה ותאמר, אי אפשי בפלוני בעלי. וכל שלא אמרה בפירוש, אף על פי שדעתה ניכרת מתוך מעשיה, אין זה מיעון. וכדי להסביר את האפשרות שרבנן חולקים על רבי יהודה בן בתירא, צריך לומר שהם חולקים בגדר המיעון. האם הוא כגט או שהוא רק גילוי דעת? אם הוא כגט, צריך שתוציא את המיעון בפיה במפורש. אבל אם המיון עצמו הוא רק גילוי דעת, אם כן בכל אופן שהיא מגלה את דעתה שאינה רוצה בבעלה, זה אמור להועיל. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואם תמצא לומר פליגי אפילו בנישואין, אם תאמר שרבנן חולקים על רבי יהודה בן בתירא אפילו כשניסית, השאלה היא האם הלכה כמותו כמו רבי יהודה בן בתירא וגם בנתקדשה או ניסית לאחר נחשב הדבר למיון, או אין הלכה כמותו, אלא הלכה כרבנן שאין מיון אלא בממיינת במפורש בפיה, שמה שהתנא הביא שההלכה כרב יהודה בן בתירא, אפשר לומר שהוא כדי שנדע שהוא רק דעת יחיד, אבל רבנן חולקים עליו ואין הלכה כמותו. או שנאמר עד הרבה, לכך התנא הביא הלכה הזו בשמו של רב יהודה בן בתירא כדי לפסוק כמותו. אם תמצא לומר, אם תרצה לומר שבאמת משום כך התנא הביא רק דעת רב יהודה בן בתירא כיוון שההלכה כמותו, עדיין יש להסתפק. האם התנא דייק והביא את דבריו בניסית משום שההלכה כמותו רק בניסוין, שניסית לאחר נחשב מיון, אבל אם רק נתקדשה, אין זה נחשב למיון. או אפילו בקידושין, גם כן הלכה כמותו, שאם נתקדשה לאחר, הרי זה כמיון. פושטת הגמרא את כל הספיקות ואומרת, תשמע, בואו ושמע לפשוק את הספיקות. אמר רב יהודה, אמר שמואל, אומר רב יהודה בשמו של שמואל, הלכה כרב יהודה בן בתירא. מדייקת הגמרא, מזה ששמואל אמר, הלכה כרב יהודה בן בתירא, מכלל דפליגי. משמע שרבנן חולקים, ולכן היה צריך להכריע כמו מי ההלכה. ושמואל התייחס בין על קידושין ובין על נישואין, ואמר שהלכה כרבי יהודה בן בתירא, משמע שרבנן חולקים על רבי יהודה בן בתירא גם בקידושין וגם בנישואין, והלכה כרבי יהודה בן בתירא גם בקידושין וגם בנישואין. אם כן, נפשטו כל הספקות שהסתפקנו, רבנן חולקים בין בקידושין ובין בנישואין, והם סוברים שהלכה נתקדשה או נישאה לאחר לא נחשב הדבר למיון אלא עד שתוציא במפורש בפיה. ההלכה היא כמו רבי יהודה בן בתירא, בין אם היא הלכה ונתקדשה לאחר, בין אם היא הלכה וניסית לאחר, מגלה בדעתה שהיא ממענת בבעלה הראשון, וגם אם היא לא הוציאה במפורש את המיון מפיה, נחשב הדבר למיון. ממשיכה הגמרא להסתפק ואומרת, והקטיתי בא אלך, עדיין יש לך להסתפק בדעתו של רבי יהודה בן בתירא, שכרגע פסקנו שהלכה כמותו, האם מה שמועיל המיון בזה שהיא מתקדשת לאחר, זה אפילו דעה ונסיבה מעיקרה, כאשר הייתה נשואה לבעל הראשון, וגם באופן כזה, מועיל להוציאה במיעון קל, או דילמה מקצ'ה, או שמה מה שבנתקדשה לאחר, נחשב הדבר למיעון, זה רק באופן שהייתה רק מקודשת לבעלה הראשון. שכיוון שלא הייתה ברשותו של בעלה הראשון לגמרי, אז היא יכולה לצאת ממנו במיעון קל, גם אם היא לא מיינה במפורש בפיה, אלא רק על ידי מעשה ועל ידי גילוי דעת. אבל בהחלט ייתכן שבאופן שהייתה נשואה אליו לבעל הראשון, כיוון שהיא ברשותו לגמרי, לא מספיק מיעון קל של גילוי דעת, אלא צריך מיעון במפורש. מביאה הגמרא ראיה שגם אם הייתה נשואה לראשון, אם היא נתקדשה לאחר, נחשב הדבר למיון. תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק דקלתי דאבדן אימרוד. קלותיו של אבדן שהיו קטנות מרדו בבעליהן, לא רצו להתייחד עם בעליהן. למדנו לעיל את הסיפור הנורא עם אבדן, ובין שאר העונשים שהוא קיבל זה שקלותיו מיענו בבניו. שד הרבי זוגי דרבנן שלח רבי שני תלמידי חכמים למבדיקין ולבודקם האם נשארו במרדן או שחזרו בהן ממרדן. והמירי מבאר שהוא שלח את השני תלמידי חכמים לבדוק אם מה שמרדו היה מחמת מיון או מחמת סיבה אחרת. אמרי לי נשי, אמרו להם אנשים שישבו שם לקטנות הנשואות, חזו גברי חודקעת ותראו שבעליכם מגיעים. אמרי לי, וענו להם הקטנות הנשואות, לאותם נשים שישבו שם, נהב וגברה ייחוד ידחו, הלוואי שהם יהיו הבעלים שלכם. כששמע זאת רבי, אמר רבי, בזה שאמרו הלוואי שיהיו הבעלים שלכם, הם גילו דעתם שאין רצונה בבעליהם, ואין לך מיון גדול מזה. ואפילו שלא היה כאן מיון במפורש, אלא רק ברמז, הרי זה מועיל כמיון. מה אליו מוכיחה הגמרא, אם לא נאמר שמדובר שקלותיו של אבדן דאב הנסיבה, היו נשואות לבניו של אבדן, ולא רק הרוסות. הנה לנו ראיה, שמועיל מיון גם לנשואה. דוחה הגמרא ואומרת, לא מדובר שהיו נשואות, אלא דאבה מקצ'ה קידושי. היו מקודשות, וכיוון שהיו רק מקודשות ולא נשואות, אם כן אין ראיה שבגילוי דעת כזה גם בנשואה, היה נחשב למיון. הגמרא פוסקת הלכה, ועל אף שאין ראיה לפשוט את הספק, הלכה כרבי יהודה בן בתירא, שבין קידושיה ובין בנישואיה לאחר, נחשב הדבר למיון, ואפילו בנישואין דקמה. אפילו כשהייתה ברשותו של הראשון, אפילו שהייתה נשואה לראשון. רואי ורבותיי, 5 שאלות לשינון סיכום וחזרה, חותמים את לימוד דף קוף זין ממסכת יבמות. שאלה ראשונה, מדוע לבית שמי נשואה אינה ממיינת לדעתו של רבי יהודה? שאלה שנייה, אם יש לקטנה נישואין מדאורייתא? שאלה שלישית, מה זה מידה כפושה? שאלה רביעית, כמה דיינים צריך בחליצה לכתחילה ובדיעבד? והשאלה האחרונה, איזו קטנה אין צריכה למען לדעתו של רב חנינה בן אנטיגנוס? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנו חותמים את שיעורנו היומי להיום, יום שני, כוח בתיבת תשעיני, סיימנו בסייעת הדשמי הדף קוף זין, ממסכת יבמות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי, חפתת בתיבת תשעיני, ערב ראש חודש שבט הבא עלינו לטובה, עם דף קוף חט. ממסכת יבמות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה שמחה ותורה ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.